בפרחים אדויה עם הצילי יבשות לארבע נחמה ולבנה היא אדויה ופנינים של כל חסד אלא אתה בליבי ירחנה אלא חגישנה כגן של עדנה תארה בליבי ירחנה ולך הגישנה כגן של עדנה תארה חום איתנו בך לא תזכה כל בריאה בעולם שכולו תואר
כגן בורד אז אני אתחיל בלהודות לכם שוב על השירות הנפלא שלכם ועל הנתינה המדהימה שלכם שהיא מדהימה מכל קריטריון שהוא אתם ממש שוברים את הסקלות וכולנו כאן מרגישים ככה אנחנו בטח אריה ואני מרגישים ככה וכל מי שנתקל בכם מקבל השראה אז תודה רבה לכם אז אני לא צריכה לדבר איתכם יותר מדי על מוטיבציה אבל חשוב בתחילת שיעור תמיד להזכיר, ליצור מוטיבציה, כי זה מה שבמידה רבה קובע את הקרמה של הרגעים שאתם מבלים כאן בהקשבה לשיעור. אז לבוא לכאן זה לא בגלל שאין משהו יותר טוב עכשיו בדיימון מאונטן, זאת לא סיבה טובה לבוא לכאן. קודם כל אולי יש, אני לא יודעת, אבל זאת לא הסיבה להיות בשיעור. הסיבה להיות בשיעור דרמה באופן כללי זה לא כדי שאתם תהיו יותר טובים מאחרים או יותר רוחניים מאחרים או בשביל הרשים אחרים. המוטיבציה צריכה להיות תאורה. המוטיבציה צריכה להתחבר למטרה של לימוד רוחני בודיסטי ולא בודיסטי. לימוד רוחני ראוי לשמו צריך להביא אותנו להגדיל את האושר שלנו קודם כל. ללמד אותנו איך להיות אנשים מאושרים. איך להיות שמחים, שמחים בחלקנו, שמחים עם עצמנו, שמחים עם אחרים. ואנחנו לא יכולים ללמוד להיות שמחים עם אחרים אם אנחנו לא שמחים בפנים עם עצמנו. אז חלק חשוב בלימוד זה ללמוד, ליצור את הסיבות הקרמיות כדי שאנחנו נוכל לייצר שמחה פנימית עם עצמנו. וזה בין השאר כרוך. להקטין, לצמצם ואולי לחסל את האנוכיות. זה גורם חיוני בהשגה של אושר. וכמובן, מאחר שאנחנו במהיאנה, המוטיבציה היא של מהיאנה. המוטיבציה היא גם לעזור לאחרים למצוא את האושר. בשביל זה אנחנו צריכים לפתח עניין בזולת. באושר של הזולת. ולפתח את עצמנו מספיק, לייצר קישורים כדי שנוכל באמת להיות אפקטיביים בלעזור לאחרים לצאת מסבב. ולשם כך אנחנו צריכים קודם כל להתחבר למקום אצלנו שהוא סובל, ולהבין את הסבל של עצמנו, כדי שנוכל לפתח אמפתיה והבנה עמוקה לסבל שסביבנו. וכדי לפתח את המוטיבציה של לרצות להיות לעזר לזולת, להוציא אותה מן הסבל. בשביל זה אנחנו צריכים ממש להתחבר לסבל שיש סביבנו כל הזמן. ואנחנו לא יכולים באמת להועיל לאחרים וללמד אותם להיות מאושרים עד שאנחנו בעצמנו לא לומדים איך להיות מאושרים. בלתי אפשרי. זה כמו לבוא למנתח שיעשה ניפור, לא למד בבית ספר לרפואה. זה לא אפשרי. אז זה המוטיבציה. לשכלל את היכולת שלנו להיות מאושרים, ואת האמפתיה שלנו לזולת, ואת היכולת שלנו והכישורים שלנו לעזור לכם. השיעור הזה הוא שיעור על בקטי. בקטי זה התמסרות, זה היוגה של התמסרות. אז זה בעצם שיעור שבא לפתוח את הלב. והרעיון הוא לא כל כך לדבר על בקטי, אלא לתרגל בקטי. אז אנחנו במין מצב פרדוקסלי שאנחנו מדברים, כי זה מה שאנחנו יכולים לעשות, אבל הרעיון הוא להרגיש בקטי. זאת אומרת, באמצעות הדיבור והלימוד, להביא את עצמנו שנוכל לפתוח את ליבנו ולהרגיש את הבקטי, להרגיש את הלימוד בלב. כי באקטי זה משהו שלא כל כך מדברים עליו, אלא מתרגלים אותו ומרגישים אותו. זה משהו שהוא התנסות. וחשוב להבין שהרצון, הכמיהה שיש לכולנו להיות מאושרים, היא לא אופציה. זה לא שיש לנו אופציה לרצות באושר או לא לרצות באושר. אנחנו, by definition, כולנו רוצים אושר. זה איך שאנחנו בנויים. כל היצורים רוצים אושר. אין אופציה אחרת. אין מישהו שלא רוצה אושר. השאיפה לאושר היא תבועה עמוק עמוק בליבנו, בכל אחד מאיתנו. יש אנשים אולי שלא יודעו בזה, כל מיני פנקיסטים שהולכים ודוקרים את עצמם והולכים כל היום עם פרצוף לא שמח. זה גם דרך לבטא את הכמיהה לאושר, דרך קצת עקומה, אבל זה אותו דבר. זהו צורך בסיסי ופנימי אצל כל אחד מאיתנו. ואין טעם להתנגד לו, ואין טעם לסבך אותו. זה לא יעזור לאף אחד ולא לנו. אלא מה? עם כל היותו כל כך בסיסי וטבוע בכולנו עמוק, אנחנו כולנו לא כל כך מצליחים לספק את הצורך הזה. והסיבה שעד לא הצלחנו ליצור לעצמנו אושר, זה בגלל שחיפשנו אותו במקומות הלא נכונים. כי הנטייה של אנשים שמחפשים להרגיש טוב ולהיות שמחים ולהרגיש מאושרים, הם מחפשים את האושר בדברים חיצוניים. הם מחפשים אולי עבודה חדשה תביא לי אושר, אולי בן זוג או בת זוג חדשים יביאו לי אושר, אולי בית חדש יביא לי אושר, אולי יותר כסף יביא לי אושר. כל הדברים הרגילים שאנשים מחפשים ומקדישים להם את כל חייהם, ושאין בהם אושר. באף אחד מהדברים האלה, לא קריירה, לא פרסום, לא מוניטין, כל הדברים האלה לא יכולים להביא לנו אושר. אז מצד אחד בועה בנו עמוק הכמיהה לאושר, הרצון לאושר, ומצד שני, אנחנו כל הזמן מחפשים אותו במקומות הלא נכונים. אז איך אנחנו נוכל למצוא אושר?
כל אחד יש לו הגדרה שונה של אושר. שאלתי את אבא שלי, יש פה הגדרה אחרת לאושר? יש הגדרה אחרת. הוא מאושר בדרכו. הוא אומר שהוא מאושר.
אין רע בזה כשאדם אומר שהוא מאושר, זה נפלא. אבל הוא למשל קלו בגוף אנשי. גוף אנשי יתבלה ויזדקן ויביא סבל. אם לא לפני זה, כשתבוא הזקנה והמחלות יבוא סבל. אז גם הוא, כמו כולנו, עוד לא מצא את הדרך לצאת מהסבל.
בת שני הגיע לשם, עד אז אני מאושר.
כן, וזה נראה לנו שיש לנו זמן, כי בספרים כתוב, הגיל הממוצע הוא כך וכך, ואני עוד לא. אבל אנחנו כבר יודעים שזה בלוף. אנחנו יודעים שזה יכול להסתיים בשנייה אחת. הקרמה יכולה להתהפך בשנייה אחת. אפילו ברגע זה. בשנייה אחת, הכל יכול ללכת. אז כולנו שטויים מהאשליה הזאת שיש לנו זמן ושהכל בסדר. מה רע לי עכשיו? הייתה לי שיחה כזאת עם הבן שלי. ואני לא אוהב שמאיימים עליי עם מוות ועם גיהנום. אני אוהב שולחים חיובי. אמרתי, גם אני אוהבת, כל אחד אוהב. אבל אתה לא יודע כמה זמן יש לך. עכשיו אתה צעיר ואתה בריא ואתה במלוא עונך ובשיא הקריירה והמשפחה נפלאה. ואתה מניח שזה יימשך ככה. תגמור עם הקריירה ועם המשפחה וזה, ואז תתפנה. אבל אתה לא יודע כמה זמן יש לך. האשליה הזאת של שליטה שאין לנו בכלל. אין לנו בכלל. ולכן צריך גם את המקל. צריך קצת לדבר על הסבל של המחוזות התחתונים ושל הסמסרה, כי אחרת אנשים יושבים שעננים והסמסרה מקפלת את ראשם שוב ושוב 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 אין ספור פעמים. אז כן, זה נפלא וצריך, ואנחנו עושים את זה גם הרבה, לתת את החזון של ההערה ושל האושר של גן עדן והעונג המתמיד של גן עדן, אבל בלי הרגשת הדחיפות, אם אדם לא מפתח אותה, הוא לא יגיע לשם. כי הסמסרה תקטוף אותו. אני אוהבת לתת את הדוגמה של מגדלי התאומים, כי אני זוכרת שישבתי ואני הסתכלתי אז בטלוויזיה. אני ישבתי בניו ג'רזי, וזה קרה 50 מייל מאיפה שישבתי. ישבתי והסתכלתי וראיתי איך המטוס נכנס בריל טיים. היה מי שצילם את זה. איך המטוס נכנס ואיך הבניין קורס ואת השואה. אמרתי, וואי. זה יכול לבוא בכל רגע. ואנשים שם במגדלי התאומים, במקומה 105, היו אנשים בשיא הצלחתם, אנשים מצליחנים, מוכשרים, טובים, עם הרבה כסף. הכל היה לפניהם, בן רגע. וצריך לזכור שהמטוסים שפגעו במגדלי התאומים, הם לא self-existent, הם לא מצד עצמם פגעו. האנשים האלה הפשילה קרמה, לפני רגע הם היו איש עסקים מצליח, ורגע אחרי זה הוא היה פוף באש תופת. ולכל אחד מאיתנו, אנחנו לא יודעים, הקרמות יכולות בשנייה אחת להפשיל. אז רוב האנשים הם ככה, הם כמו שאבא שלך מתאר, הם הופכים להם שעננים, ומצד אחד אנחנו מאחלים לאנשים אושר וכל טוב, ואנחנו רוצים שיהיה להם כל מה שהם רוצים, ושיהיה להם טוב. מצד שני, כשאתה מתעמק בזה קצת יותר, אתה מבין שבדיוק הדבר הזה, במצב רגיל, מרדים את האנשים, והם חושבים שככה זה ימשיך. בעוד שזה רק רגע קצרצר בהיסטוריה שלהם, בסמסרה. זה רגע קצרצר, של קרמות מאוד טובות שהפשילו, עכשיו הם כאן, ובעצם זה שהם כאן, הן הולכות ונעלמות. הוא משתמש בהם, וזהו. ואתה לא יודע מה צפוי לך. ואף אחד מאיתנו לא יודע, ואנחנו צריכים את ההגנה של הפרקטיס, כדי להוציא אותנו מהמקום הזה. והפרקטיס אכן מגן עלינו. אני קשבתי בניו ג'רזי. יכולתי לשבת שם. חברה טובה שלנו, הייתה צריכה לעלות באותו בוקר על אחד המטוסים ש... נכנסו במגדלים, והיא הייתה תלמידה מאוד טובה של דרמה, תלמידה של ריפוצ'ה, והיא אחרה את הטיסה, היא עכשיו בהוואי. אז אם כל הדברים שמנינו לא מוצאים לנו אושר, אז איפה נמצא אושר? אנחנו לא נמצא את הלימוד הזה מחוץ לדתות. כשאנחנו אומרים דתות, אנחנו נגיד יותר מסורות רוחניות, אתם לא חייבים לחשוב על המושג הרגיל שלנו של דת שיכול להרתיע. זה רק בלימוד רוחני, אך ורק שמה. כל הדתות האותנטיות בעולם הם בביזנס של לספק אושר לאנשים, ללמד אנשים להיות מאושרים. בגלל זה הם קיימות, בגלל זה יש להם קיום, כי אנשים מחפשים אושר והם הולכים לחפש דרכים למצוא אושר. גם המלכות אומרת, אתה נכנס לסרט נע של מסורת רוחנית, והמסורת עובדת עליך, והמוצר שיוצא מהצד השני, זה ישות מאושרת. מצד אחד זה המטרה של כל המסורות הרוחניות, מצד שני, הרבה מהמסורות הרוחניות מאוד התאבנו, ולא כולם רואים, נגיד, להליכה לבית כנסת או לכנסייה כמשהו שמרומם רוח ומאושר. אז בהרבה מסורות שהתאבנו, אנשים כבר לא ברור להם שהמסורת תביא אותם לאושר, ואז הם לאו דווקא רואים בזה תרגול שמביא אושר. אז אם עושים את הדרך נכון, החיים אמורים להיות יותר ויותר שמחים, יותר ויותר מאושרים, כי המטרה של תרגול רוחני זה להביא אותנו למה? להכי כיף שיש. אתם זוכרים בקצה לאושר קרם, זה הכי כיף שיש. אז בדרך זה צריך להיות יותר ויותר כיף. אחרת איך נקפוץ פתאום מסבל להכי כיף שיש? אז זה צריך להיות כל פעם יותר טוב. במסורות הרוחניות למיניהם, בדתות למיניהם, הרבה פעמים... כשמדברים על אקסטזה, מיד אחרי זה אומרים לא לעשות. נכון? הדבר שמביא אקסטזה זה לא עושים. אבל זה המטרה של מסורת רוחנית. המסורת רוחנית אמורה להביא אותנו למצב אקסטטי בלתי פוסק. בניגוד לשנייה אחת שאחר כך צריך סיגריה. המסורת הרוחנית צריכה להביא אותנו למצב אקסטטי בלתי פוסק. אם היא לא עושה את זה, אם היא לא מכינה אותנו לשם, אולי צריך לחפש דרך אחרת. אז אם אנחנו מתרגלים איזה דרך רוחנית, ואם זה לא כיף לנו בדרך, אשמה של מי זה? שלנו. לא כל המסורות הרוחניות הן אותנטיות, ולא כולם עושות את העבודה, אבל הגדולות האותנטיות כבר נבחנו ונבדקו במשך הרבה זמן. אז האשמה היא לא בהם, האשמה היא אצלנו. והרבה פעמים הקושי הוא שיש דרך שצריך לתרגל, אנחנו קוראים לעצמנו בתווית כזאת או אחרת, אבל אנחנו מתנגדים לדרך. אנחנו לא ממש מתרגלים אותה. יש לנו רעיונות משלנו, מה זה התרגול, איך הוא צריך להיות. והרבה ממה שמביא להצלחה של תרגול רוחני, במובן שהוא מביא אותנו אל האושר הנכסף הזה, אל האושר הנשגב הזה, כרוך במה שאנחנו קוראים התמסרות. והמילה באנגלית להתמסרות זה סרנדר, וסרנדר, אם מסתכלים במילון, כתוב גם קנייה. אז אני חושבת שבעברית לא די להגיד התמסרות. זה התמסרות, אבל יש גם אספקט של קנייה. נדבר על זה קצת. וזה הדבר שמביא אותנו לאושר. ההתמסרות במובן הזה של התמסרות וקנייה, זה המובן. ולזה אנחנו מאוד מתנגדים. אנחנו לא נכנעים. כי זה קשה. זה לא סתם שאנחנו מאוד מנהיגים, זה קשה. אז ברמה הראשונה, מישהו מתחיל לגמרי, אז הוא יכול לשמוע על הנדרים, למשל, או לא להתעסק כל כך הרבה בחומר, או לא לשבת 5 שעות מול הטלוויזיה, או לא לבלות את כל זמננו בבידור. ואנחנו מתנגדים, למה לא? מה רע בזה? מה? זה נעים, זה טוב. אנחנו מתנגדים ללכת עם הלימוד, להתמסר ללימוד. להתמסר במובן של להיכנע, להכניע קצת את הדעות שלנו, אודות מה עושה לנו טוב, למה שהמורה מלמד מה עושה לנו טוב. ההרגלים שיש לנו זה בעצם התניות שהן לא מביאות לנו עושר. הניסיונות למצוא סיפוק בבידור, ברכוש, בבני זוג, וכל הדברים הרגילים שאנחנו מחפשים בהם עושר, מתנים אותנו, וכל פעם שאנחנו עושים את זה, זה מחזק את ההתניה של לחפש את העושר איפה שאי אפשר למצוא אותו. וכשמישהו אומר לנו, תרפי קצת, מי אומר, רגע, מה, למה? למה אסור? מה לא טוב? אז אנחנו מתנגדים. אנחנו מתנגדים בדיוק לדבר שיכול להביא לנו עושר בר קיימא. ואנחנו חיים כולנו בתרבות קפיטליסטית. תרבות של צריכה. כל שנה מוצאים מודל חדש של מחשב, של מכונית, יש כל פעם מודל חדש. מה, בעוד 5 שנים יגידו, זהו, זה המודל האולטימטיבי, לא צריך לקנות יותר? לא יהיה עוד מודל יותר טוב? זה התרבות. מכיוון שכל שנה יוצא מודל יותר טוב, אז by definition אנחנו כל הזמן עם מודל פחות. זה שיש לנו עכשיו הוא פחות טוב מזה שעומד לצאת, שעכשיו עובדים עליו. אז אנחנו כל הזמן לא מסופקים. זו תרבות שכל הזמן מייצרת אי סיפוק. כל הזמן צריך עוד משהו מבחוץ כדי להיות מבסוטים, כדי להיות מושרים. ומה שאנחנו אומרים זה שהמסורות הרוחניות למיניהם הם בעצם האלטרנטיבה היחידה לתרבות הזאת של צריכה ושל קפיטליזם שבה אנחנו חיים. אין אלטרנטיבה אחרת. אם פעם אמרו קומוניזם אולי, הוא פשט את הרגל, וגם הוא היה צורה של ביטוי לתאוות, אז אם זה לא היה תאווה לכסף, אבל תאווה לכוח, אז זה אותו דבר במסווה אחר. אז אין אלטרנטיבה, חוץ מאשר במסורת רוחנית ראויה. אז אם זה נכון, אם אנחנו מקבלים את התזה הזאת, אז בואו נדבר קצת על מסורות רוחניות. אז באופן כללי, אם מסתכלים על מסורות רוחניות והדרכים שהן מציעות, אז אפשר לחלק בגדול ל3 דרכים, וזה לא 3 הדרכים כמו שלמדנו בקורס אחד. זו חלוקה אחרת. של 3 דרכים שמטרתן להביא אותנו אל האושר. ומה שמשותף לכולן, זה שכל אחת מהן מכוונת להביא אותנו למצב שבו אנחנו מפסיקים קצת לחשוב על עצמנו. מכיוון שאם נסתכל על אותם הרגעים שבהם באמת הרגשנו מאושרים, או מתעלים, אלה תמיד היו רגעים שלא היינו עסוקים בעצמנו. אז במסורת הבודיסטית אנחנו מדברים על ריקות, על אנאטמן. דרך אגב, הלימוד היום הוא ממסורת ההינדו. הטקסט הוא ממסורת ההינדו, ששם מדברים על אטמן ועל אנאטמן. אנאטמן זה המסורת הבודיסטית, זה שאין אני, היעדר של עצמי. וזה לא מסורת קלה, כמו שאתם יודעים. לפגוש את האנאטמן, את הריקות, לא קל. אתם זוכרים, דיברנו על הגקצ'ה. כדי לפגוש את הריקות ישירות, אנחנו צריכים קודם לפגוש את הגקצ'ה. אבל הגקצ'ה לא קיימת. אז אנחנו צריכים איזה דרך להפריך את הדבר שמעולם לא היה קיים, והוא לא קיים. ואנחנו צריכים איכשהו לפגוש אותו, אבל הוא לא קיים. וזה קושי, זה קושי גדול בדרך, ומוכרחים איכשהו להתמודד איתו. אז זאת לא דרך שהיא קלה, ואנחנו צריכים הרבה עזרה בדרך הזאת. דרך קצת יותר קלה לחשוב על אנאטמן, במקום לחשוב על האין אני, שבשביל זה צריך לפגוש את הגקצ'ה הזה שהוא איננו, ולהפריך אותו וכך הלאה, דרך קצת יותר פשוטה. וזה יהיה על יד, וזה להיות פחות מרוכז בעצמי, עסוק בעצמי. אז אמרנו שאם נסתכל על הרגעים שבהם ממש היינו מאושרים, הם תמיד היו כרוכים במצבים שבהם לא היינו מודעים כל כך לעצמנו, לא חשבנו על עצמנו. ההפך גם נכון, המצבים האומללים יותר בחיים שלנו זה תמיד מצבים שבהם אנחנו עסוקים בעצמנו. אתם זוכרים איך אנחנו פוגשים את הגקצ'ה? אנחנו נזכרים במצב שמישהו פגע בנו, העליב אותנו, אנחנו חושבים זו שנעלבה, זאת הגקצ'ה. עכשיו אני אוכיח שהיא איננה. זה תמיד מצבים שבהם אנחנו סובלים, ולהפך, המצבים שבהם אנחנו סובלים, אלה מצבים שאנחנו עסוקים בעני הזה שלא קיים, בגקצ'ה. אז אפשר להגיד שזה מין קול שיש לנו בתודעה שלנו, שאומר אני. אני צריכה זה, לי לא טוב זה, אני רוצה זה. זה מין קול כזה שכל הזמן מדבר אלינו. שהוא התפיסה השגויה, הוא האחיזה בעצמי. ורק אם אנחנו נצליח להפסיק את הקול הזה, נוכל באמת להיות מאושרים. אתם זוכרים, אנחנו מדברים על ראייה ישירה של ריקות, ואנחנו אומרים, כשאדם רואה ריקות ישירות, אין לו את החוויה, אני רואה ריקות ישירות, כי אין לו אז מחשבה אני. אותו דבר, ברגעים של עושר עילאי שיש לנו, אפילו פה בסמסרה, הרגעים הכי מאושרים שיש לנו, אנחנו באותו זמן לא חושבים, אני עכשיו מאושר. דוגמה, למשל, אם אני בסרט טוב, אני שקועה בסרט, אני לא חושבת באותו זמן, עכשיו אני רואה את הסרט הטוב, זה מיד מקלקל את ההנאה. ההנאה הצרופה זה כשאני יצאתי מעצמי ואני שמה, אני בסרט, למשל. וזו דוגמה ארצית אפילו. כל עוד אני חושבת, אני מאושר, כל עוד יש אני לא יכולה למצות את האושר. אז זו דוגמה לסרט, זו דוגמה ספר טוב שאתם קוראים. כדי לחוות את הרגעים האלה של אושר, אני צריכה לזוז הצידה, כדי לאפשר. אז המצבים האלה של ספר טוב או סרט טוב, או מצבים שאתם מטפלים בתינוק ואתם מרוכזים בתינוק, ברגעים הכי טובים שלי זה כשהיו לי תינוקות וטיפלתי בתינוק, כי אתה פחות עסוק אתה עסוק במישהו אחר, ומה הוא צריך, ואתה לא סתם עסוק, אתה ממוקד במישהו אחר. אז כל המצבים האלה מרמזים לנו מה אני צריכה לעשות בדרך הרוחנית אם אני רוצה להגיע לאושר הנסגר, נכון? הם בעצם נותנים לי רמז עבה כפיל, מה אני צריכה לעשות? אני צריכה ללמוד להיפטר מן הקול הזה, שאומר, אני רוצה זה, אני צריכה זה. כל הרצון הזה לספק את עצמי, הוא צריך ללכת. אז אמרנו שני דברים. אחד זה שצריך להרגיע או להשתיק אפילו את הקול הזה, שאומר, אני. ואמרנו שהדבר השני זה להפסיק לחפש את האושר בחוץ. כי אין דבר חיצוני שיכול להביא לי אושר. אין. נחזור רגע לשלוש המסורות. אמרנו שכל המסורות הרוחניות, אפשר לחלק את הדרכים שהן מציעות, שלושה סוגים של דרכים, שהם כולם נועדו ונוצרו, כדי לאפשר לנו לצאת מן המצב הזה שבו אנחנו מפסיקים את הקול הזה שאומר אני. ובבאגבד גיטה, למשל, אפשר להגיד בגדול שמחולק לשלוש יוגות. יש שם שלוש יוגות בכתב הגדול הזה. וכשאנחנו אומרים יוגה, זה לא כמו השטנגה יוגה, הנוסרה יוגה, לא ככה. לא מדובר שם בכלל על תרגול פיזי. אומרים יוגה, מתכוונים לתרגול רוחני. ושם מדובר על שלוש יוגות. הראשונה נקראת ג'ניאנה יוגה. כותבים J-N-A-N-A. ג'ניאנה יוגה זה היוגה של חוכמה. וזה מה שאנחנו עושים חלק ניכר מהזמן בלימוד הבודיסטי. זה לפתח את החוכמה שמבינה את הגקצ'ה, את הריקות, חוכמת הריקות. אז הדרך הזאת היא דרך שבה אנחנו מחפשים להשיג עושר, שואפים להשיג עושר, באמצעות חוכמה. וכמו שאמרנו, היא לא קלה. לא קלה בכלל. כי אנחנו מנסים להפריך את הקיום של האני הזה שהוא בכלל לא קיים, אבל קודם אני צריכה למצוא אותו ואז להגיד שהוא נהנה. זה לא קל. המורים במסורות הבודיסטיות אומרים שחייבים בסופו של דבר לעשות את העבודה הזאת. אריה נגרג'ונה אומר שבלי לראות ריקות ישירות לעולם לא נהיה משוחררים. גשם מייקל אומר שלעולם לא נצליח להעביר שבוע שלם שמחים אם לא נראה ריקות ישירות. אז אנחנו צריכים ללמוד להגיע לנקודה הזאת של חוכמה. זה כולל תרגול מדיטטיבי, כמו שאתם יודעים. אם מקשימים את החוכמה הזאת, זה ישנה לגמרי את המושג שלנו של עצמנו ושל עולמנו. ההבנה שלנו של מי אנחנו ומה העולם שלנו תשתנה לחלוטין. ובכל דת ובכל מסורת, בצורה כזאת או אחרת, יש את המרכיב הזה. בכל המסורות האותנטיות. יש כאלה שהן לא נחשבות. אז יש אנשים שהם אנשים אינטלקטואליים, והחיפוש הזה ישירות אחרי החוכמה מושך אותם. אז אם אתם פה, אז יש בכם את המרכיב הזה, במסורת כזאת, מסורת של ללמוד ריקות וחוכמה. ויש עוד דרכים שתכף נמנה, הן כולם מיועדות לאותה מטרה, להביא אותנו לאושר הנשגב. להיות במצב הזה שבו אנחנו ממוזגים עם המציאות האולטימטיבית, עם העונג האולטימטיבי. הן כולם מיועדות לזה. הדרך השנייה זה הדרך של קרמה יוגה. קרמה במובן של פעולה, יוגה של עשייה. זאת הדרך שלאנשי המערב היא מאוד אטרקטיבית. כי אנחנו עושים עכשיו משהו, בקרמה יוגה אנחנו עושים משהו כדי להגיע אל המטרה. אנחנו עושים משהו כדי להוציא את עצמנו מעצמנו. והרעיון פה הוא, כל הדרכים באות לאבד את עצמנו, נכון? בכל הדרכים אנחנו רוצים לאבד את אני. אז פה אנחנו הולכים לאיבוד בתוך העשייה. כאילו אנחנו מאבדים את עצמנו למען העשייה. הרבה אנשים עובדים 16 שעות ביום. הרבה מקצועות הם כאלה שהם שואבים אותנו. העשייה שואבת אותנו. רוב האנשים במערב הם איכשהו שקועים באיזושהי עשייה כזאת. הרבה פעמים אנשים שמאוד יצירתיים משקיעים את עצמם בעשייה, בהובי או במקצוע או בקריירה או במחקר, הם משקיעים את עצמם בעשייה. אבל הפרדוקס הוא שהם מעבידים את עצמם למוות בתוך הדברים האלה. באיזשהו מקום לא מודע, הם מפחדים להפסיק. כי אם הם יעצרו ויסתכלו על מה הם עושים, לא על עצם העשייה, אלא למען מה הם עמלים, הם יגלו את חוסר הטעם במה שהם עושים. וזה מאיים מאוד. אז מצד אחד אנחנו עושים קרמה יוגה, אבל זאת קרמה יוגה מסולפת. כי כל העשייה הזאת של רוב האנשים על הפלנטה היא חסרת טעם. היא לא מביאה אותם אל העושר הנכסף. אז קרמה יוגה זאת דרך של עשייה שאנחנו הולכים לאבד את עצמנו, באלף, לאבד את עצמנו בעשייה, אבל זאת צריכה להיות עשייה של שירות, עשייה שמשרתת אחרים. עשייה שנועדה לעזור לנו לצאת מסבל. בתרבות שלנו אנחנו מאוד מותנים לחשוב שיש ערך לעבודה קשה. עבודה קשה נחשבת ערך חיובי, ערך טוב. אנחנו לא אומרים אל תעבדו קשה, אבל אנחנו צריכים לעבוד חכם, קשה וחכם. אז אם אדם נמשך לדרך הזאת, דרך העשייה, חשוב שזו תהיה עשייה שעוזרת לאחרים. וחשוב שהיא תהיה תבולה בחוכמה, שאנחנו נבין מה שאנחנו עושים. כי יש לנו הרבה פעמים השכלה טובה ושכל טוב, ואמרנו, אנחנו משתמשים בהם לעשות כסף, לתקן דברים, לבנות דברים, אבל אנחנו לא מתעכבים לראות לאן זה יוביל. מה יהיה התוצאה של זה? לאן זה ייקח אותנו? אנחנו לא עושים את זה. אז מצד אחד יש לנו את האינסטינקט לפעול, אבל רוב העשייה שלנו היא חסרת טעם. וזה קצת דומה ל... יש לנו אינסטינקט לאהוב, אנחנו רוצים לאהוב, אנחנו רוצים להתמסר למשהו או למישהו, אבל במרבית המקרים אנחנו מתמסרים בצורה שהיא ספוגה בבורות, שהיא לא עוזרת, לא להם ולא לנו. היא מסולפת. הדרך השלישית היא הדרך של הבקטי. של ההתמסרות. ובניגוד לדרך השנייה שמאוד באה לנו בטבעיות, העשייה, אנחנו רגילים לעשות, בקטי היא לא טבעית לנו, בתרבות שלנו, בתרבות המערבית, היא זרה לנו. בין השאר בגלל שיש לנו אינדיבידואליזם כל כך רדיקלי בתרבות שלנו. אנחנו מאוד מותנים וחונכנו לחשוב שאנחנו חייבים להיות עצמאים. למרות שאף אחד לא עצמאי, נכון? כולנו תוצרים של סיבות ונסיבות, נכון? אף אחד לא ממש עצמאי, אבל יש לנו אשליה כזאת. יש לנו איזו מחשבה של להיות משרת זה משהו משפיל, איכשהו.
לסמוך על עצמנו.
כן, אנחנו רוצים לסמוך על עצמנו. אבל אם נסתכל קצת יותר טוב, אנחנו בעצם משרתים אנשים אחרים. אם יש לנו מקום עבודה, אז אנחנו משרתים את הבוס, נכון? אפילו אם לא זה, אנחנו בשירות התרבות של צריכה קפיטליסטית. אנחנו מאוד משרתים את האל הזה. אז אנחנו כולנו בעצם עבדים למשהו או למישהו. וזה גם קיים כשיש לנו יחסים רומנטיים עם מישהו. גם שם יש את הרצון לשרת. לשרת את האהוב או האהובה, או אם יש לנו כלב או חתול, אנחנו רוצים לשרת אותם. או אם יש ילדים, אנחנו רוצים לשרת אותם. כל המצבים של לתת שירות למישהו, מוציאים אותנו מעצמנו. וזה הלב של בקטי יוגה. הלב של בקטי זה ההתמסרות והשירות. ההתמסרות והשירות, זה הלב. המילה בקטי באה משורש בג' B-H-A-G-A בסנסקריט. ופירוש השורש הזה זה להשתתף עם מישהו, לשתף מישהו. אז אפשר לומר שבקטי זה אותה אהבה שתיארנו, אותו רצון לשרת שתיארנו, אבל הוא מועצם על ידי ידע רוחני. זאת אומרת, נטיות שכבר יש לנו באופן טבעי לשרת, אבל עכשיו זה מועצם על ידי חוכמה רוחנית. אם נסכם את שלוש הדרכים שמנינו, אפשר לומר שבאופן טבעי יש לנו יכולת לחשוב, יש לנו אינטלקט. אנשים שזה הצד החזק שלהם יימשכו לדרך של הז'ניאנה יוגה, של היוגה של החוכמה. באופן טבעי אנחנו עושים דברים, אנחנו מונעים לעשות דברים. אנשים שזה הצד החזק שלהם יימשכו לקרמה יוגה, ליוגה של העשייה. וגם יש לנו באופן טבעי גם הרצון לשרת אחרים ולהתמסר לאחרים, כמו אמרנו, ילד או אהוב, חיה וככה. אז גם את זה יש לנו. אז שלוש הדרכים האלה שמנינו לוקחות נטיות שיש לנו באופן טבעי, לכל אחד מאיתנו, ומעצימות אותם בעזרת החוכמה הרוחנית כדי להוציא אותנו מן הסדר. בבקטי יוגה ספציפית אנחנו לוקחים את הרצון שיש לנו באופן טבעי לשרת, ולאהוב, ומשתמשים בו, הטריק הוא עכשיו להשתמש בו, כדי להעצים את החיים הרוחניים שלנו. ואז זו נהיית דרך מאוד חזקה ומאוד אפקטיבית להשתיק את הקול הפנימי שבנו, וללמוד להיות מאושרים, שזאת הייתה המטרה כמובן של הדרך. כן.
ראית מסורות אותנטיות? איזה מסורות?
מסורות אותנטיות הכוונה לדתות ששרדו בעולם הרבה זמן, או מסורות רוחניות שהן כבר אלפי שנים בעולם, ושמביאים אנשים לאושר, שהוכיחו את עצמם בלייצר אושר. אז יהדות כלולה כאן, נצרות כלולה כאן, אסלאם כלול כאן, בודיזם, הינדואיזם. אנחנו מדברים על אלה. ברמה עמוקה, הם כולם מדברים על להביא אותך לגן עדן, בצורה כזאת או אחרת, שזה סינונים למצב האקסטטי המדהים, שאליו אנחנו חותרים, הם כולם באות לייצר אושר. יש גם מסורות אחרות, שהן שליליות, שלא בונות אושר, אבל לזה הכוונה. הכוונה למסורות שזאת המטרה שלהם המוצהרת, להביא אותך לאושר, וגם נבחנו במשך הרבה דורות של מתרגלים, שהם אכן מייצרות את התוצאה באיזשהו מקום, במידה כזאת או אחרת, יותר מהר, יותר לאט.
כל אחת מהמסורות האלה יש שכר ועונש. והעונש לפעמים הוא גם פגיעה באנשים אחרים. להניח ג'יהאד.
כן. אז אני, לחלק הזה לא הייתי קוראת אותנטי, אבל אני לא אומרת שהאסלאם הוא לא אותנטי, אני חושבת שהג'יהאד הוא אי הבנה של האסלאם. סילוף.
סקילה באבנים, כן, אצלנו?
כן, שם זה סילוף. אז חשוב להבחין, בגלל זה אנחנו אומרים אותנטיות. ויש סילופים, וגם בבודיזם יש סילופים. במלזיה, אני חושבת, יש שם כל הזמן מלחמות בין המוסלמים והבודיזם, והבודיסטים נלחמים, הנזרים נלחמים במוסלמים, וזה לא בודיזם בשבילי. אבל יש גם סילופים בבודיזם, בכל מקום יש. אז כשאני אומרת אותנטי, זה כשאתה מתחבר ללב הנקי של המסור. אז עכשיו בואו נתמקד בנושא של בקטי. עכשיו אנחנו עוזבים את הדרכים האחרות, נשאר הסדרה הזאת, נדבר רק על בקטי. אחת ההבחנות החשובות בבקטי, שזה הדרך של התמסרות, זה שהאובייקט הוא משני לשיטה. וזה מאוד מעניין. האובייקט שלו אנחנו מתמסרים, הוא משני לשיטה עצמה, לדרך עצמה. כלומר, עצם ההתמסרות היא יותר חשובה מאשר למה או למי מתמסרים. מכיוון שבכל מקרה, למי או למה שלא תתמסרו, אתם לא חושבים על עצמכם. אוקיי? אתם מתמסרים לאובייקט חיצוני. וזאת המטרה העיקרית של הדרך, להוציא אתכם מעצמכם. אז מי שהולך בדרך הזאת, הוא מקדיש את חייו למישהו אחר או למשהו אחר. ואז הם לא עסוקים בעצמם. זה מצד אחד. אז אפשר להגיד שבאופן תיאורטי, זה לא כל כך חשוב למי מתמסרים או למה מתמסרים. אבל יש כן אובייקטים שהם יותר חזקים מאחרים. יש אובייקטים באופן סובייקטיבי שהם יותר חזקים מאחרים. זאת אומרת, באופן אובייקטיבי כל האובייקטים הם יכולים להיות אובייקטים של התמסרות. אבל כדי שהדרך הזאת תעבוד בשבילי, או לכל אחד מאיתנו באופן אינדיבידואלי, אז מאוד חשוב שבאופן סובייקטיבי האובייקט שאני בוחרת להתמסר לו, יהיה אובייקט עוצמתי בשבילי. אחרת הוא לא יעבוד בשבילי. אז הדבר הכי חזק בשבילי, או שכל מתרגל, זה להתמסר לאובייקט הכי עוצמתי שהוא יכול להתמסר לו. ולהיות מודע לכך. בזמן ההתמסרות, לא רק להתמסר, אלא להיות מודע שאתה מתמסר לאובייקט העוצמתי ביותר שאתה יכול להתמסר לו. אם אני מאתרת ומוצאת אובייקט עוצמתי במיוחד בשבילי, ועושה את ההתמסרות מתוך המודעות הזאת, מתוך ההבנה הזאת, זה עושה את הבקטי לחזק במיוחד. זה מעצים את הקרמה מאוד חזק, הקרמה של הבקטי. אז אמרנו שבאופן כללי, עצם ההתמסרות יותר חשובה מאובייקט. אז זה אומר שמבחינה הזאת, להתמסר לאלוהים או להתמסר לכלב, זה אותו דבר. האם יש משהו שאלוהים יכול לעשות בשבילנו שהכלב לא יכול לעשות בשבילנו? לא ממש. לא ממש. אנחנו יכולים להגיע ללימוד הבודיסטי, שזה השלכות שלנו anyway. אלוהים היה יכול להציל אותנו, אנחנו אומרים, הוא כבר מזמן היה עושה את זה, נכון? אם האל הרחום והחנון, הכל יכול היה יכול להציל אותנו, כבר מזמן היה עושה את זה. למה הם מחכים? למה הוא מחכה? למה אני עוד סובלת? אולי הם שכחו מאיתנו, או התבלבלו, או הם רחוק שם, אז אני, הם לא רואים אותי, אני אולי צריכה להתקרב, לעלות על איזה ספינת חלל. היצירה, מין כתב מהמסורת ההינדי, והיא נקראת נרדה בקטי סוטרה. נרדה זה שם. זה שם של חכם שכתב אותה. כנראה לא שמו האמיתי, כנראה שם ספרותי שהוא בחר לעצמו. ככה היה מקובל, כי תחשבו, מישהו כותב לכם סוטרה או כתב על איך לצאת מעצמכם, אז מה, יקרא את זה על שמו? אז הם בדרך כלל היו נותנים לעצמם שם ספרותי, ואנחנו לא יודעים מי זה היה בחיים. זה נחשב לאחד הכתבים החשובים ביותר בלימוד על בקטי. הוא נכתב בסנסקריט. אז כאמור, נרדה זה השם שלו, בקטי זה, אמרנו, התמסרות. וסוטרה פה במובן של פסוקים קצרים. פסוקים על התמסרות. ואפשר להגיד שזה מדע ההתמסרות. הסוטרה הזאת היא המדע של ההתמסרות. קצת כמו שהיוגה סוטרה היא בשביל היוגה. אז הנרדה בקטי סוטרה היא בשביל הבקטי. ושוב, היוגה סוטרה היא לא יוגה, ככה גם זה לא בקטי. זה מילים על בקטי. בקטי זה רק משהו שהם חווים ומתנסים בו, לא מדברים עליו. ויש טריק לבקטי, כי אתם זוכרים, אמרנו שבעצם כבר יש בנו את הנטיות לאהוב, את הרצון לשרת, כבר יש בנו, באופן טבעי. אנחנו מפעילים את זה לילדים, לכלבים וכך הלאה. הטריק, מה שעושה את זה עוצמתי, מה שעושה את זה לדרך רוחנית, ומה שעושה את זה לדרך שיכולה להוציא אותנו מסבל ולהביא אותנו לאושר, זה לדמיין את האובייקט של הבקטי, האובייקט שלו אנחנו מתמסרים, לדמיין אותו כישות שמימי, כאיזה אל או מלאך, שמסוגל, שיש לו את היכולת לייצר בנו את הרגש הנסגר בזה. זה הטריק בבקטי. זה מה שמפריד בקטי כדרך רוחנית מסתם לשרת ולאהוב. זה שהאובייקט שלו אנחנו מתמסרים, שאותו אנחנו משרתים, אנחנו מדמיינים אותו כישות שמימית, כישות נשגבת, כישות שיש ביכולתה להביא אותנו אל המקום הנשגב הזה. יש אנשים שהדמות הזאת בשבילם יכולה להיות אלוהים. אנשים שמתמסרים לאלוהים, שמאמינים באלוהים. יש אנשים שמאמינים באיזה אלוהים חיצוני להם, באלוהים יוצר, שהוא לא בן אדם. איזה מין ישות בעלת כוחות עליונים. אנשים דתיים מתמסרים בצורה כזאת. ביהדות בטח רואים הרבה התמסרות כזאת. בחסידות יש התמסרות כזאת מאוד יפה. אבל אנחנו לא שם. וזה אינדיקציה. לרוב האנשים בעולם המערבי המודל הזה לא עובד. זה קצת נאיבי. יש שם איזה אבינו שבשמיים עם זקן ארוך ועם כוחות על טבעיים. אנחנו לא ממש מאמינים בזה. אז אם אנחנו לא ממש מאמינים, זה לא אובייקט טוב בשבילנו, הוא לא יכול להוציא אותנו. בשביל מי שמאמין בכל ליבו, זה אובייקט טוב בשבילו. אבל אם אין לנו את האמונה הזאת, אז זה לא אובייקט טוב בשבילנו. להרבה מאיתנו, המחשבה הזאת על איזה מסתכן עם זקן לבן, שיושב שם על כוכב לכת רחוק, ומשם הוא מפקד איכשהו על העולם, ופותר את הבעיות שלי, ויוצר את הבעיות שלי, או מה שזה לא יהיה. זה קצת נאיבי, קצת ילדותי, כמעט כמו סרט מצוייר. אצל רובנו לא די בדימוי הזה כדי להביא את הרגשות החזקים של בקטי שדרושים כדי להביא אותנו לאבד את עצמנו. אנחנו לא נלך לאיבוד באהבה לדמות הזאת. אז אם אנחנו רוצים להשיג את האושר הנשגב, אנחנו צריכים למצוא משהו שיותר קרוב לליבנו, משהו שאנחנו אכן יכולים לפתח. כלפיו את הרגשות האלה. אז עכשיו בעצם אנחנו מחפשים דמות שהיא דמות שמימית, דמות בעלת סגולות נשגבות, שתאפשר לנו לפתח בליבנו את הרגשות העמוקים האלה של התמסרות והערצה ואהבה ושירות. בצורה מעמיקה ביותר, לא סתם, כדי שהבקטי יעבוד, הרגשות האלה צריכים להיות סופר עמוקים. הם צריכים לגמרי להוציא אותנו מעצמנו. ופה אנחנו נכנסים למה שנקרא באבות, תגידו באבה. ובאבה, אפשר להגיד שזה התייחסות, זה דרך אחת לתרגם את המילה, ודרך אחרת לחשוב על זה, זה האובייקט של ההתמסרות שלנו. אז באבה זה האובייקט של ההתמסרות שלנו, ויש כמה סוגים של באבות לאנשים שונים מתאימות באבות שונות. אז אחת הזכרנו, זה איזה אלוהים בשמיים או איפשהו, והוא דמות שהיא נשגבה, שהיא לא אנושית, שהיא בעלת סגולות מיוחדות, ואנשים, האמונה שלהם חזקה מאוד, והם מתמסרים ומשרתים את השם וכך הלאה. אז לחלק מהאנשים זה מתאים. זה מספיק כדי להביא אותם לעומק הזה של הרגש, לפתיחת הלב הזה. דרך שנייה, באב השנייה, זה מה שנקרא בספרות ההינדי אישוורה. ואישוורה זה האדון, הריבון. והרבה פעמים כשאומרים אישוורה הם מתכוונים לגורו. ופה הגורו הוא מופיע כאבטר. אבטר זה ההתממשות של האלוהות. כאילו האלוהים מתממש בדמות הגורו. אז יש פה את דימוי הזה של אדון, ויש לנו את זה מהחיים שלנו. אם אנחנו משרתים של אדון, אז האדון אמור לטפל בנו, לדאוג לנו, או לנהל את החיים שלנו. אז לוקחים את האספקטים האלה אל האיש ורב. ואז אנחנו משחקים את התפקיד של משרת, האיש ורע, לאדון, לגורו. אז אנחנו מפתחים כאן התמסרות והבנה של הדמות השמימית באמצעות פיתוח ההבנה וההתמסרות לגורו. במודל הזה, הגורו מממש את האלוהות, ומתוך ההבנה של הדמות של הגורו וההתמסרות לגורו, אנחנו מתמסרים לאלוהים שהתממש דרכו. אז זה פעם השנייה. אז במודל הזה, בבאבה הזאת, אנחנו לוקחים מערכת יחסים שמוכרת לנו, של לשרת אדון ברמה הארצית, ואנחנו מתמירים אותה למערכת יחסים שהיא רוחנית. ובהרבה מסורות רוחניות יש את הבאבה הזאת, יש את האדון, יש את הגורו. האדון בא אלינו בצורה של הגורו, בצורה של הלמה. וזה המורה שלנו. זאת אומרת, הדמות השמימית באה אלינו בדמות המורה שלנו. וזה יש בבודיזם, יש בחסידות. וזה התמצית של גורו יוגה. התמצית של גורו יוגה, של תרגול עם הלמה, היא זאת. זה שזאת הדמות השמימית. הדמות השמימי באה אלינו בדמות הלמה או בדמות הגורו, ואנחנו מתמסרים לזה. צורה שלישית זה שמדמיינים את הדמות השמימית, את האלוהים או מה שזה לא יהיה, האובייקט של ההתמסרות שלנו, בתור החבר הכי טוב שלנו. זה עוד באהבה שמופיע בטח בהינדו. כאילו האלוהים הוא החבר הכי טוב שלי. אז אני מתמסרת לאלוהי כאילו שהיה החבר הכי טוב שלי. אני משרת אותם כמו שמשרתים חבר טוב או חברה טובה. וזה קורה למשל בבגבד גיטה. בסיפור בבגבד גיטה יש שם את קרישנה ואת ארג'ונה, אתם זוכרים? והם חברים טובים. ובשלב מסוים ארג'ונה מגלה שהחבר הטוב שלו, חבר ילדות שלו, הוא בעצם אלוהים. אוקיי? שהוא בא אליו בצורה כזו. אז היחסים ביניהם הם יחסים של חברים טובים. והוא משרת אותו כחבר טוב. ושוב, גם כאן, הבאבה הזאת היא גם כן נועדה להוציא אותנו מעצמנו. להוציא אותנו מההתעסקות עם עצמנו, בשירות של מישהו אחר, והפעם הוא מופיע כחבר או חברה טובים ביותר. ואז אנחנו עסוקים כל הזמן בלחשוב איך להביא להם אושר, איך לשמח אותם, ואנחנו משרתים אותם. מחשבה היא עליהם. והיה טוב אם היינו יכולים גם ליישם את זה במצבים של זוגיות, של מצבי אהבה. אם היינו יכולים לחשוב על הבן זוג או הבת זוג כעל חבר טוב ביותר או חברה טובה ביותר. אין שזה מוריד בהרבה את כל הבעיות שבאות מרצון לשלוט בהם, או לקנא בהם, או אני אוהב אותך אז אסור לך לדבר איתו. זה יורד קצת שאתם חושבים עליהם כחבר טוב או חברה טובה. הידיד הטוב, נכון. הדמות של הלמה בבודיזם, אני חושבת, משלבת הרבה מהבאבות. אז הבאבה הרביעית זה באמת האהוב או האהובה. האל בא אלינו, המלאך בא אלינו בדמות האהוב או האהבה, בן או בת הזוג. ולא סתם בן בת זוג, אלא אלה שהתאהבנו בהם ברגעים הראשונים של ההתאהבות בהם. כשכל מה שיכולנו לחשוב עליו זה שם, את המצב הזה, לשמר אותו, להיות בהתאהבות הזאת כל הזמן. הרבה פעמים אומרים כשאנחנו עושים את הגורו יוגה, לדמות את הלמה כבן 16 או בת 16, זה מהסיבה הזאת, כאילו לחבר אותנו לרגע ההתאהבות כשהיינו בתיכון, למצב המטורף הזה שהיינו רק חושבים עליהם. אז את הרגש הזה אנחנו עכשיו משליחים אל האובייקט שלנו. אז מנינו כבר די הרבה באבות, ואמרנו שזה שיש הרבה באבות, הרבה אובייקטים אפשריים, זה ביטוי לכך שהאובייקט הוא פחות חשוב מעצם ההתמסרות. הוא יכול ללבוש צורות שונות. אבל מה שמשותף בכל מקום זה ההתמסרות שאנחנו מעריצים אותם ועסוקים בהם ואובססיביים במחשבה שלנו איתם ומשרתים אותם ומתמסרים זה מה שחשוב, כי המטרה שלנו היא לפתוח את הלב ולצאת מעצמנו. אז זה הדבר העיקרי, ההתייחסות הזאת האובססיבית, אודות האובייקט של ההתמסרות. הבקטיקה, לתרגל הבקטי הטוב, זה כל מה שיש להם בראש, איך לשרת את האובייקט שלהם, את האדון הזה, או את האהוב הזה, או את הידיד הזה, או איך שלא תרצו. והאובייקט הוא בעצם ריק, נכון? האובייקט הוא השלכה שלנו. הוא השלכה שלנו שבאה מאיתנו, ושאנחנו ממשיגים בתור אלוהים, או אדון, או חבר, או בן או בת זוג. והדבר החשוב ביותר זה לפתח את האובססיה הזאת. מה קורה איתם? מה הם רוצים? מה הם צריכים? מה הם חושבים עכשיו? מה אני יכולה עכשיו לעשות בשבילם? מה הם מעדיפים? איזה אוכל הם אוהבים? זה הדבר החשוב ביותר, זה האובססיה הזאת שמוציאה אותנו מעצמנו באמצעות השירות שאובייקט. שאנחנו השלחנו אותם מלכתחילה. וכל אחד לפי הבאבא שלו ישליך את האובייקט בסגנון אחר. אז יש פה מין טריק כזה, יש פה טריק שבו לוקחים נטיות אנושיות שקיימות בכל אחד מאיתנו, ממילא, של התייחסות כזאת או אחרת לכל האובייקטים האלה, ומעצימים את הנטיות האלה על ידי שמכוונים אותם אל מה ששמימי, אל משהו מעבר לאנושי, אל משהו מעבר לאגו שהורג אותנו. צורה נוספת, בבא חמישית, ועל זה דיברנו ביוגה של הורות, אתם זוכרים? ההרצאה שעשיתי בארץ. זה כשהאובייקט ההתמסרות הוא הילד. אנשים שואלים, עכשיו יש לנו ילד, מה נעשה? וואי, יש לכם אובייקט טבעי לגמרי. באופן טבעי לגמרי, כשיש לנו ילד קטן, אנחנו מתמסרים לילד, אנחנו עסוקים לילד. זה כאילו נכפה עלינו, אבל זה פרפקט, זה פרפקט. זה מוציא אותנו מעצמנו. אם אני חושבת שכל אחד צריך לעבור שלף כזה כדי להבין על מה מדברים, להוציא אותם מעצמנו. אם לא היה לכם אובייקט כזה שמכריח אתכם 24 שעות ביממה, לצאת מעצמכם, אתם אפילו לא יודעים מה זה. ויש את זה בכל הדתות, יש אצלנו משה הקטן בטבע, ואצל הנוצרים את ג'יזוס, שמים את התינוק ג'יזוס. יש את קרישנה הקטן, אתם זוכרים בסיפורים האלה בהינדו, הרבה פעמים. האל בא בדמות תינוק חמוד חמוד וכולם מתאהבים בו, לא יכולים שלא להתאהב בו. וההלהה הזאת היא העצמה של האובייקט. היא זאת שהופכת את האובייקט לאובייקט עוצמתי של התמסרות, שאכן יכול להגשים את המטרות של הדרך בשבילי. צורה נוספת, ואותה לא כל כך תמצאו בספרים, זה מה שנקרא דבש הבקתי. אמרו דבש הבקתי?
דבש הבקתי.
אז זה צורה שישית. יש רגע ודבשה? רגע זה התשוקה ודבשה זה השנאה. התמסרות לשנאה, מה זה? אז זאת התייחסות שהיא נדירה, אבל היא עובדת. היא מסוכנת. פה אנחנו מדמיינים את האלוהי או את השמימי, בתור האויב הכי גרוע שלנו. אם היה לכם אויב נורא, אם יש לכם מישהו שאתם נורא שונאים או נורא כועסים, אז מה אתם עושים כל הזמן? אתם חושבים רק על זה, אתם באובססיה רק על הדבר הזה, נכון? הוא עשה לי ככה, הוא אמר לי ככה. אולי הייתם בעבר במצב שמישהו מאוד פגע בכם, והייתם באובססיה על הדבר הזה. אז זה גם, זה דרך אובססיבית לצאת מעצמכם. אם אנחנו יכולים לראות את האויב הזה כהתגלמות של האל או של המלאך, זה יכולה להיות דרך של בקטי. אם אנחנו כבר ממילא שונאים מישהו, ואם אני יכולה עכשיו לחשוב, זה עכשיו הבודה בא אליי בצורה כזאת כדי ללמד אותי משהו, אז האובססיה הזאת יכולה בפירוש להיות בקטי, יוגה. זאת טכניקה מעניינת, מסוכנת קצת, כי אנחנו עלולים ליפול לתוך השנאה, והמטרה של זה להוציא אותנו בעצם אישה. לעבר את עצמנו. ואם אנחנו אכן רואים באויב הזה התממשות של דמות שמימית, אז זה הופך לדבש הבקתי. אז בקיצור, אם נסכם את כל הסוגים שמנינו עכשיו, אנחנו יכולים להגיד שבקתי, זה הניסיון לאבד את עצמנו לגמרי, לחלוטין, בשירות ובמחשבות של מישהו או משהו אחר.
לא, הדברת הכי מרשים פה הוא שבעצם דרך זה אנחנו כל הזמן מבוקזים באותו היבט טהור של המים שלנו ומחזקים אותו. על ידי ההתנסות הזאת אתה כל הזמן עושה כאילו ריכוז חד נקודתי בהיבט הטהור.
כן, יש התמקדות, האובססיה מביאה למיקוד והמחשבה מוקדת במשהו שמימי. כן.
וזה מחזק את זה אצלם?
כן.
אז עוד שאלה יש לי, אמרנו שבאקטי זה בדרך לסוח את הלב, אז זה בעצם תרגול נוסף
של התייחסות אחידה ופשע.
התייחסות האחידה בעצם אומרת לכולה להתנהג ככה, להיות בהתנסות הזאת. לא רק לילד שלנו, ללמה שלנו, זה לא בקשה.
כן, אז זאת שאלה טובה. אז את אומרת, במקום ללכת לילד ולאהוב ולבת זוג, בואי ניקח את כולם, כולם הם בעצם אובייקט של התמסרות, אני פה בשביל לשרת את כולם. וזה נכון. זה נכון שהם כולם שם כדי שאני אשרת אותם, וזה תפקידי להיות המשרת שלהם. אבל לרובנו, ברמה הרוחנית שבה אנחנו נמצאים, מאוד קשה להתייחס בצורה כזאת לכל יצור ויצור. מאוד קשה.
אבל להתכוונות?
אנחנו אולי רוצים להתכוון, אנחנו לא נפתח רגשות של התמסרות עמוקה לכל נמלה שנפגוש. אז זה עוד קשה לנו. זה יגיע. אבל התפקיד של התרגול הוא להביא אותנו לשם. אבל בגלל שזה קשה לנו ככה, כי אנחנו עוד לא ברמה הרוחנית הזאת של הבודיסטוות הגדולים, אז הדרך של ההתמסרות היא, תתחיל עם אובייקט אחד. תתחיל עם אובייקט אחד, ועל ידי השירות, ועל ידי ההתמסרות, תלמדי לראות בהם את השמימי, אכן את הבודה. איפה שאני עוד לא יכולה, אבל אז אני מעמידה פנים, אבל אני מתמסרת. ויגיע רגע, אם אני אצליח לראות באובייקט האחד את הבודה, או את האל, או את הקרישנה, או מה שזה לא יהיה, יותר מאוחר, וזה גם כן לימוד יפה בבגבת גיטה, יותר מאוחר זה יתפזר על כל הנמלים. וכבר לא תהיה הבחנה. אבל אנחנו לא יכולים להתחיל מכולם, זה יהיה מאוד מדולל. לא יהיה לזה עוצמה.
אבל מאוד חשוב לזכור שזו ההתכוונות.
כן, כן, כן.
השאלה איתה אם זה עוד דרך נוספת, שניים, אנחנו מכירות שזה שבעת הצעדים, החלפת אני וזולתי. או שזה חלק מהחלפת אני וזולתי.
אם את מדברת על שיבת הצעדים או החלפת עצמי וזוותי, אז אלה דרכים לפתח בודיצ'יטה. בתיאור שנתנו בקורס מספר 1, תפנית, בודיצ'יטה ופיתוח החוכמה, הראייה הנכונה, אלה שלוש הדרכים שמנינו שמה. בתיאור הזה יש את האהבה בבודיצ'יטה, אין דגש על הבקטי כל כך. אין כל כך דגש על הדרך הזאת. אז מבחינה זאת זה משלים. אנחנו לא שמים את זה דגש מיד בקורס הראשון, כי לרוב האנשים במערב, הרעיון של להתמסר, הוא מרתיע, אנחנו גורו, אני לא עושה גורו. את שמעת את זה הרבה במערב. זאת אחת הסיבות שבחרתי לעשות את הלימוד הזה כאן, ולא נגיד 300 אנשים בבית הצנחן. כי לא כולם מוכנים לו, במשך הזמן אולי.
לפרחים אדויה עם הצילים יבשות לארבע נחמה ולבנה היא אדויה ופנינים של כל חסד אין לה עטרה בליבי ירחנה ולך אבישנה כגן של עדנה תארה בליבי ירחנה ולך אבישנה כגן של עדנה תארה חום איתנו וחר לא תזכה כל בריאה בעולם שכולו תואר
תירם גורל
בזכות השיח איזו הגוחה ישים אונה קולך אל הבריאה מכלולים של חסד וחוכמה ובכך לא יזכו בגופים נשגבים אשר משני אלו הם נוגעים ובכך לא יזכו בגופים נשגבים אשר משני אלו הם נוגעים.
תודה רבה.
את קדרות הסמסרה, רוח עזה מגרש, אבים של כאב, כן עכשיו אדיר של אהבה וחוכמה, כאריתה של תמיכה והשראה. בת בת אלינו להושיענו מגנל האימה, מורה מזהירה בקסם ובחוכמה. בת בת אלינו להושיענו מגלגל האימה, מורה מזהירה בקסם ובחוכמה. ארבינה אותנו בזיר פנייך, ודריכי אותנו ברוב תונתך, כגל אדיר של חוכמה ושל חסד מורה אהובה. ישרינה עמנו לנצח נצחים, ואביא אותנו במהרה בימינו לאושרו המושלם של עבודה.
תודה רבה לכם, תודה על ההזדמנות. אישית כשאני שומעת את הלימוד הזה, הוא נראה לי מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב. אנחנו עוד לא הגענו אפילו להתחלה של העיקר. עוד לא נכנסנו לטקסט בכלל.